ישנם נושאים שהם מבחינה מעשית, הלכה למעשה מאוד משמעותיים, אבל הם בעצם נושאי רוחב. דהיינו, בכל שאלה שתעלה לפרק, צריכים לקחת את השיקול הזה בחשבון לאורך כל שעה של המשל, בשבת, שינוי, כלח היד, ומלאכת מחשבת וכדומה. אחד השיקולים זה גם הפסד. הפסיקה מתחשבת ברמה זו או אחרת בשיקול של הפסד. כמובן, בכל שאלה השיקול הזה יכול לעלות, כי כמעט בכל תחום הלכתי יש איזשהו מרכיב גם כלכלי. והשאלה בעצם, עד כמה נוכל, או מתי זה לגיטימי, מתי לא לגיטימי, לסמוך על השיקול הזה. תכף אציין את הדילמה. עכשיו, חלק מהבעיה היא הגמרא בכמה מקומות משתמשת בשיקול הזה, כמו כלח היד, כמו חלק מהדברים האחרים, מעולם לא, אין סוגיית הפסד בש"ס כמעט. לפעמים מה יש, אבל אין סוגיה שדנו בהגדרות ובגדרים, אלא מדי פעם אומרים, במקום הפסד לא מקילים. ואז בגלל שכמות הפסד זה נושא רוחב, צריך לקושש מכאן ומשם יש שם עקרונות וסוגיה עמוקה ונרחבת, מספיק שני ספרים. סוגיית רוחב ששורה מפה, שורה משם, צריך הרימה כזאת, וזה בעצם הנקודה פה. כמעט ואין לזה התייחסות מאוד חסדית ונרחבת. עכשיו, תכף אני אנסה לפרט ולסרטט את התמונה. נתחיל רק מכך שהגמרות בכמה מקומות כאמור משתמשות בשיקול הזה. וזה אוטומטית מביא לשאלה, האומנם לגיטימי בכלל להשתמש בשיקול כזה. אדם שומר מצוות, כי זה דבר השם, וצבא בשם הקים על האדם, את האדם משחר האנושות, מאדם הראשון, אדם הצטווה על מצוות. אנחנו מדברים על המצווה כמביא לחיי נצח, יש חיי שעה, ויש חיי עולם, או ניקח דוגמה אחרת, הגמרא פה בבתא לגבי מונבז המלך שפיזר אוצרות, כי מה, כסף זה חיי שעה, אז אם אלה, מדוע בכלל שניקח בחשבון את המרכיב הזה, הרי פה אנחנו עוסקים בדברים שהם הרבה מעל ומעבר לחומר ועולם הזה, אז אם בכלל כסף צריך להיות שיקול בפסיקת הלכה, זה דבר שלא אוטומטית מובן מאליו, ותכף נראה שבתחומים מסוימים זה באמת לא שיקול בכלל. מאידך, אנחנו גם יודעים שהתורה בהרבה מקומות ראה את האדם, את עולמו ואת צרכים האנושיים כבעלי משמעות וחשיבות, ויוצאו בצורה אחרת וחי בהם וכולי. מילא, גם צרכים אנושיים, הם הרבה פעמים מהווים שיקולים הלכתיים. עכשיו, זה בעצם פה המתח מאחרי הדיון בכלל. מתי לגיטימי לבוא ולומר שהצורך האנושי מהווה סיבה להתיר, ומתי לגיטימי, או מתי צריך לומר, זה צורך פעוט וזעום, ויש צרכים הרבה יותר משמעותיים, דהיינו, חובתך להקדות במלך מלכי המלכים ורצונך לזכות בחיי העולם. אני אתייחס לב הפסד, אבל אותו דיון, כפי שנראה, מתקיים לגבי צער, חולי ועוד כל מיני צרכים אחרים שגם כן הלכה שואלת עצמה מתי ואיך וכמה ולמה להתחשב בהם. במוקד הדיון, אפשר לקחת, בעצם השעת ההפסד בש"ס יש לה כמה מוקדים, יש כמה מקרים מסכת שבת, ומעבר לש"ס לפוסקים בדיני שבת יש מוקד אחד. יש מוקד שני לגבי חול המועד, דבר האבד, ויש מוקד שלישי קצת בגמרא, ואפשר לומר כבר בגמרא, ולאחר מכן נוצאה נרחבת יותר באחרונים, זה לגבי שנת שמיטה. בעצם כל הדיונים לגבי שמיטה, מה ניתן להתיר או לא, חלק מעבר לשאלת היתר מכירה, אחד הדיונים המרכזיים שם מה בדיוק ניתן להתיר במקום הפסד, מה לא ניתן במקום הפסד. עכשיו, נתחיל אולי בעצם בהבחנה בין הסוגיות לגבי שבת לסוגיות לגבי חול המועד. הגמרא בכמה מקומות אומרת שבשבת התירו מפני הפסד כאמור. ניקח שתי דוגמאות, אחת מסוף המסכת, דף קוף נון דלת. זאת אומרת, יש לנו אדם שמגיע בין השמשות מאוחר מאוד לקראת כניסת שבת, הוא מגיע עם מסוע, עם הבימה שלו, עם המסוע, זאת אומרת, הוא נתקע בפקקים, ומגיע מאוד מאוחר, אז במקרה הזה, בימה היא התקן של מסעית. עכשיו, היות שכבר נכנס לתוך החשיכה, אז בתחילה הוא אומר, הוא יכול לקרוא לגוי, שהגוי יעזור לו להכניס את הדברים מהביתה. אחר כך הוא אומר בהמשך, וזה קופנו דלת עמוד ב' כבר, אמר רב הונה, הייתה באמתו תאונה כלי זכוכית, מביא כמו קסתות ומניח תחתיה ומתיר החבלים והסקים נופלים. אם יש לו כאמור סחורה של שבירה, אז הוא יכול להתיר את העסקים ולניח מתחת קרים וקסתות, למרות שבדרך כלל יש איסור שנקרא מבטא כלי מהכנות, אסור לקחת כלי שהוא שמיש, להפוך אותו לבלתי שמיש במשך השבת. כאן, על מנת לקלוט את הסחורה שלו כשבר, מותר לו לעשות את זה. אומרת הגמרא, וענן תנא נותן את הכלים הניתנים בשבת, כי למה הוא צריך את ההיתר הזה לשמור, למה שלא ייקח את השק כמו שהוא? אומרת הגמרא, כי כמה הונה וקר נדעו, דלא חז אלי, מדובר בכלים שהם מוקצה, ובכל זאת הם שבירים, אז יש לו מוקצה שביר, ותגמר מותר לשים קרים וקסתות מתחתיהן, כמה בתי כלים מהיכנו, זאת אומרת, תגמר פה, מה עוד תימה, להפסד מועד נמי חששו כמה שמלן. בסופו של דבר, הוא אומר, במקום הפסד מרובה, מותר לו לעבור ליסוד הבנן הזה, לעומת זאת, הפסד מועד, אז לא חששו, והאומים עדיף שהכלים יישברו, מאשר שיעבור היסוד שבת מדרבנן. זו דוגמה אחת, ונשתדל כמה שיכול לא להיכנס יותר מדי לפרטיה. גמרא שנייה מרכזית, נמצא בסכת כתובות על סמך. תניא, רבי מרינוס אומר, גונח יונק חלב בשבת. מדבר באדם שיש לו פצעים בפה וכמאוד מאוד כואבים לו, אז מותר לו בשבת לנוק ישירות מהבהמה, גונח נקחה בשבת, מה הייתה מה יונק מפרק אליך היד. המלאכה, זה מלאכת דש, דש זה להפריד שני דברים, לפרק שני דברים במקום גידולה, במקרה הזה לפרק או להוציא את החלב מגוף הבהמה, אז היות שדובר כלך ליד, כי הדרך הרגילה זה כמובן לחלוב אותה לא באמצעות מציצה, אלא באמצעות כלים או לחיצה. אז ממילא יונק כבר כלך ליד, במקום צר הלא גזו רבנה. מדובר פה באיסור שבת שהוא כלך ליד, במקום צר הלא גזו רבנן. תניא, נחום איש גליה אומר, צינור יש לו בו קשקשים או קשקשים, הכוונה זה צינור, זה מרזב של גשם שהוא סתום בשורשים ועשבים ועלים וכדומה. והבעיה היא, כשרש"י אומר, קשים ועשבים סותמים ומעקבים את קילוחו, ומה ביצים מתפשטים לגג ולפעמים לבית. זאת אומרת, יש לאדם בעצם מרזב סתום, אז אם הוא לא יפתח את זה, כל המים ישרו על הגג ו... מהגג הם ישירות יעשו לו ממטרים פזורים בתוך הסלון. אז לכן היות שזה יגרום להפסד, הביא לי מתקן כלאחר יד, ומקום פסד אלו גזו ברבנן ומביא יוסף, ואחר כנחום איש גליה. אז גם כאן נכון מדובר בהפסד מרובה, שהרי הצפה בבית ושכל הגש כסף הביתה יקלקל לו את ביתו ואת רעיתיו וכדומה. אז מדובר פה בהפסד, שוב פעם, לא זה הדור, עכשיו, מה משמע ככה? כי דרכו אסור, כי זה דאורייתא. ובדאורייתא לא מתירים הפסד, אבל בידי רבנן ניתן לעשות את זה, ולכן במקום פסיידא לא גזו רבנן. עכשיו, זה, יש לכל גבי שבת. אמרתי כל נפתח במנגנה בשעת חול המועד, אז נבוא לך לשם אחד לגבי חול המועד. חול המועד כמעט אחד התארים הידועים המפורסמים, זה דבר העבד. למרות שמלאכה מותרת מלאכה אסורה בחול המועד, דבר העבד מותר. אמרתי כבר שם במסך מועד קטן, דף בית עמוד בית, המשנה הראשונה שהמסכת אומרת שמותר להשקות במועד, למרות שזו מלאכה, היות שהשדה תתקלקל אם אדם לא ישקע אותה, אז לכן מותר להשקות שדות בכל המועד. אומרת הגמרא שמה, בישלם המועד משום תלכה ובמקום פסיידא שרו רבנן. אלא שביעית, למה מותר בשביעית? אז שביעית נשים בצד, נחזור לזה בהמשך, נדר. לגבי חול המועד, כמו אומרת, מועד משום תלכה ולא גזו במקום פסיידא שרו רבנן. כאן יש שני הסברים או שני כיוונים בראשונים. שזה קשור גם בהבנת איסור מלאכה בחול המועד, אבל כרגע נתמקד בפן שלנו. כיוון אחד, ששיטת רבנו תם מופיעה בתוספות בחגיגה דף י"ח, ובראש שם בתחילת מועד קטן, ובעוד הרבה ראשונים. ודעת רבנו תם, אז בעצם איסור מלאכה בחול המועד הוא דרבנן. ומה ההוכחה שלו? דבר העבד. אם איסור מלאכה היה דאורייתא, אי אפשר היה להתיר אותו בדבר העבד. והוא יוצא מתוך הנחה שבעצם הגמרא במועד קטן דומה לשתי הגמרות שציטטתי קודם. דהיינו, במקום הפסד מתירים איסורים דרבנן. אז אם מתיר במקום הפסד, הוכחה שזה דרבנן. אם זה דרבנן, זה מתיר איסור, אם זה מותר משום הפסד, במידה וזה הדאורייתא לדעתו, פשיטא. שלא ניתן היה להתיר את זה משום הפסד. בעצם דעתו זה בעצם כמו שבת, כך גם חול המועד. ואכן תפיסת רבנו תם, איסור מלאכה בחול המועד, שהיא דומה איסור מלאכה בשבת. ולכן גם ההתירים בדרבננים הם התירים דומים. גישה שנייה שנמצאת ברמב״ם, ובצורה אולי אפילו חליפה יותר ברעבייה, אומרת כך, איסור מלאכה, וככה משמע שם נגמרה במועד קטן, לפי דלף עמוד ב' מאוד משמע ככה. איסור מלאכה בכל המועד לדעתה מדאורייתא. אבל אופיו שונה לחלוטין איסור מלאכה בשבת. איסור מלאכה בשבת זה איסור אובייקטיבי לעשות פעולות מסוימות, ותקראו לזה, זה פוגע ביום מבחינת קדושתו המטאפיזית וכדומה, זה פוגע במעשה בראשית וכן הלאה. ממילא שמה אין דרך להתיר את זה. בכל המועד, איסור מלאכה הוא לא כמלאכה אסורה. איסור מלאכה הוא בשביל להשיג מטרות אחרות. דת הרביעה זה להשיג מצוות שמחה, דת הרמב״ם זה להשיג מקרא קודש. איסור מלאכה פה הוא בשביל להשיג מטרה אחרת. מה זה מקרא קודש? מקרא קודש זה יום שהוא שונה משאר הימים. אז לכן הרמב״ם יאמר בפרק ז' הלכה א' מלכות יום טוב, חולו של מועד, אף הפי שלנאמר בו שבתון, ואין מצוות שביתה עצמאית, הואיל נקרא מקרא קודש, וראי זמן החגיגה במקדש, עשו בעשה מלאכה כדי שלא יהיה קשה מאחור. עכשיו נשאר כלל, אז האיסור מלאכה פה הוא לא בפני עצמו, אלא פשוט לאפיין את היום. כמו ברביעה זה פשוט להשיג בשמחה. מהרמב״ם, ולא כל מלאכת עבודה אסורה בו, שסוף קיום טוב, שסוף היד ודברים שנעשו בו, כדי שרקים יכול לכל דבר, לפיכך, יש פות אסורות, יש פות מותרות. ואז אומר, ואלו הן מלאכת, כל מלאכה שמעשות המועד, יש שם הפסד מרובה. הוא אומר ככה, באמת, אין איסור מלאכה כשעצמו. כל האיסור הוא לדאוג שהיום יהיה שונה מימים אחרים. אז אומר, אני לא אוסר מדבר העבד. כי בעצם אני צריך לאסור 50% מהמלאכות, 50% אני יכול להשאיר מותר, 50% אני צריך לאסור. אז אם מילא, אין לי, לא כך אכפת לי להתיר דברים מסוימים, אז מתאים צורכי רבים, מתירים עם הבן אדם עם מה לאכול בבית, מתירים גם כן הדבר במקום הפסד. הרביה אומרת מצד אחד שונה, וכל הרעיון של שום מלאכה שהיא תהיה שמח. אז אם אתה יודע שאתה עומד להפסיד ויהיה לך הרבה מאוד נזק כלכלי, במקום לשמח תהיה עצוב. אז עדיף תעבוד רבע שעה ותמנע את ההפסד, ואחר כך תשמח כל היום, משהו שלא תעשה את זה, ואז כל היום תשב עצוב, כי אתה כל היום תהיה בחרדות ועצבים על ההפסד שלך. מחירות, הנקודה המקודית כזאת, זה לא שאני מתיר במודלים שראינו קודם, בריחות שבת, יש איסור, והאיסור הזה, עכשיו אני מוכן להתיר אותו, זה איזשהו דחויה. האם הפעולה הזאת אסורה? כן. מתקן, כי לך היד אסור בשבת. לבטא קימי חנו אסור בשבת. אלא מקום הפסד, חכמים מוכנים לדחות. מקום הפסד לא גזו רבנה. זאת אומרת, חכמים כאילו מבטרי, אדם כאילו עושה איסור, אם הצורך גובר על האיסור. לעומת זאת, בכל המועד, זה בעצם לא נעשה. ולכן מדובר פה בשני מושגים שונים. המושג דבר העבד פשוט לא נכלל באיסור המקורי. הוא לא כלול באיסור. לעומת זאת, הפסד אומר, יש איסור, ואני יכול לדחות אותו למען מטרות או בשעת הצורך. אז כמה אומרת, אם חושבים שהגמרא שם, עכשיו, אז לדעתם, כשהגמרא אומרת, בישלם רואה משום טרחה, היא לא צריכה לומר דווקא דרבנן, אני יכול איסור דאורייתא. זה איסור מדאורייתא, אבל דבר העבד לא כלום איסור דאורייתא הזה. אז לכן כך, אם אני אסכם פה את העיקרון, אם יש לי דבר, פעולה שהיא אסורה מדאורייתא, הפסד לא מתיר אותה. אם יש לי פעולה שאסורה מדרבנן, אז ראינו כמה גמרות שניתן להתיר אותה במקום הפסד. אבל יש פעולות מסוימות, כשאני בא להגדיר את הדאורייתא, מה מותר, מה אסור, אני אומר, זה לא נעשה אז. כמו שאוכל נפש מותר ביום טוב, אז דבר העבד מותר בכל המועד. זה פשוט מראש לא כלול בהגדרת האיסור, כי זה לא פוגע במקרא קודש. אז לכן, כל הדיונים בכל המועד צריך לקחת מפה ולשים אותם בצד, כי לפי האסכולה הזאת, בעצם הם לא קשורים לכל הדיון שלנו. זה הלכות מיוחדות והלכות הרגל, ולא קשורות לדיון הכללי על התריסו במקום הפסד. כן, בינתיים, אז כן, זה בעצם אותו דיון. אבל שלא לדעת, לפי כמו האסכולה השנייה, זה בעצם בנושאים שונים, וכן דבר העבד לחוד והפסד מרובה לחוד. טוב, זו נקודה אחת. עכשיו מכאן נחזור לנקודה הקודמת. וכמו שציטטתי, משתמע כבר שדרבנן הם התירו, דאורייתות לא התירו. זה קו שעולה מכמה וכמה גמרות, שרבנן לא גזרו, אבל איסורי תורה לא ניתן להתיר משום הפסד. הדבר הזה, בגמרא כאמור, מדויק בכמה וכמה מקומות, בראשונים, לכאורה, זה עולה מפורשות. יש קביעה של כמה ראשונים, שמסתכל להלכה בשולחן ערוך, בלי חולקים נדמה לי, וזה, אני קורא את זה מתוך הלכות סוכה, זה סימן תרנ"ו. מי שאינו אתרוג או שאר מצווה עוברת, זה הרמה. אין צריך לבזבז אליה הון רב, וכמו שמוה מבזבז, אני מבזבז יותר מחומש. אפילו מצווה עוברת. ודווקא מצד עשה, אבל לא תעשה, ייתן כל ממונו קודם שיעבור. אז הרמה פוסק שאדם אמור להוציא את כל כספו ולא לעבור על איסור דאורייתא מצד לא תעשה. אז כבר אם אני מפוזן על כך, בוודאי שהפסד לא ייחשב כמתיר. וכמו שציטטתי, תמיד משתמע שאך ורק בדרבנן הם מתירים. יש הצעה מעניינת, כי ידעת עצמו מיטב ידיעתי, של מהצחיות, זה נמצא בשתי מקומות, בהגאותיו לחולין נפנמתת וראש השנה דף חף זין, הוא שמציע את הצעה הבאה. עיין חולין נפנמתת, אני קורא את הכתב ראש השנה, וגם איסור תורה לא שייך לתורה חס ממש ישראל. ונראה לי עניין אמת, קיים עלן, הנסור לעבור מצד לא תעשה, צריך לתן כל ממונו, כדי שלא יבוא אדם, אולם לצורך כי מצד עשה, צריך לתן רק שליש ממונו. ראינו, עניין דין, יש חילוק, אם כן, בחולין, והוא איסור טריפה, ודאי נקה בשבוע חסם, נשאר כאן כאן ביום, תמיין קום עשה, שאיך שבוע אתו חסם, תראה באמת אין צריך לתן כל ממונו, צריך מצד עשה. מה שהוא מציע, ובחולין שם זה קצת יותר מפורש, שיש הבדל בו במצוות עשה, מצד לא תעשה. ולדעתו, במצוות עשה, בתחילים מסוימים, אם ההפסד הוא מספיק גדול, אדם יכול לא לקיים מצד עשה במקום ההפסד. עכשיו, מה הגיון מאחרי זה? זה הגיון שהוא כזה, שאם אדם עושה מצוות לא תעשה, הוא פוגם את היצירה. ואת הוא עושה פעולה שלילית, וזה כסף כנגד הפגם, כזה חילול השם, נקרא לזה פוגם את הבריאה או את עולמות עליונים, אז זה שום כסף שבעולם לא יכול לוותר. אז מצוות עשה, הוא כמעט תופס, זו נקודה שזוקקת דיון רב, ולא כרגע, מצוות עשה לדעתו, הם אינם, ביטול עשה לא פוגם את העולם. פספסת הזדמנות. יכולת להרוויח נקודות זכות, יכולת לצבור עוד נקודות, או מצוות מעשים טובים, פספסת. אבל ההימנעות מעשה לדעתו איננו פוגם משום דבר. זה פשוט, תפספס הזדמנות. אז אם לדעתו, אם ההזדמנות הזאת היא עולה ביותר מדי כסף, אז כמובן, להתחיל הקדוש יאמר למי שיוציא את כל הממון הזה. אבל אם אדם לא יעשה את זה, אז לא נבוא אליו בטענות. עכשיו, בבית אחרת, וגם אז בהמשך מנדר, בעצם השאלה פה היא, איפה עובר הגבול בין ממון ובין אונס? הרי אם אדם אנוס, לא מצווה שקיים מצווה. אומר, אונס, רחמנא פטר. השאלה פה כמו, איפה אני אומר, זה מפסיק. איפה זה פשוט פוגע בכיס שלך, איפה אתה כבר אנוס? עכשיו פה הוא עדיין לא מדבר אונס, כי לא תעשה הוא אוסר. הוא אומר, לא לעשות עשה, לא פוגע בשום דבר. פספסת הזדמנות, מעבר למאמץ מסוים, אני לא מצפה, אני חושב שאחרת, מה אם זה לא כסף, מה אם זה זמן? אם אדם גר בירושלים, ויש את רוג השנה עד בארגנטינה, אז אני חייב אותו לנסוע לסוכות, לעזוב את הארץ, לעזוב את הממת, לנסוע לחו"ל, ליטול את רוג ולחזור, או שאומר, אם אין פה את רוגים בירושלים, אז אונס רחמנא פטר. אז בכל מקרה, הוא אומר, מעבר למאמץ מסוים, אני לא דורש ממך, ועל כן, לדעתו יש הבחנה בין עשה לא תעשה. מטב ידיעתי זו דעה מעניינת, לא, היא לא אחר כך, היא לא מובדת בפוסקים אחרים, או אני חושב כי זו הצעה שתביעה ועומדת, בכל מעניין לציין אותה. כן. הוא מדבר כרגע אם יהיה לה המון כסף לקנות את אתרוג. לא שיש לך אתרוג א' ואתה רוצה שלא יקנות את ב', אלא הוא מדבר, יש לך, האתרוג היחידי בעיר עולה 2,000 שקל. או 20,000. לא, אתה מוכרח להוציא 20,000, או... או, עכשיו, מה ככה, להימנע מלהוציא כסף, אולי שונה מלהפסיד. אבל הוא מדבר פה כמה כסף אתה צריך להוציא בשביל לקיים. לא, זה אותו סימן, תסתכל בסימן. שם נאמר ככה, לא צריך מעבר לחומש ממונו, שאלה על הגבול הזה. זה שחנוך, נדמה לי שזה שגם יהיה הפסד ב... תסתכל שם בחולין דף נתת אחרי זה, אני צריך לדעת יותר מפרט את זה, הוא טוען ש... אדם לא אמור, אדם פטור מלהשיא בשביל מצוות עשה, מזכר נכון. טוב, עכשיו, עכשיו כרגע נחזור פה למרכז הזרם כמו למה שעולה מתוך הסוגיות. יש את זה בין דרבנן לבין דוראית. ובדרבנן אני בא ואומר שמותר לאדם במקום הפסד לא גזור רבנן. עכשיו, וכאן נעבור לשנייה אחת למחות ראשון שם בשבת ובעיקר לדיון לגבי שמיטה. הגמרא קראו בכמה מקומות בודדים, הגמרא אומרת שלא גזור הפסד. והדילמה העקרונית, בעצם הפסיקה פה הופכת להיות, אם נבוא ונאמר שהמקומות האלה לא למד עצמם יצאו, למד הכלל כולו יצא, שבעצם בדרבננים מותר מקום הפסד מרובה. שאני לא, אני לא מתחשב, העובדה שיש הפסד, זאת אומרת, אם יש הפסד מרובה, אז רבנן בעצם ויתרו ומראש לא גזרו אף פעם, ואז אותן גמרות שקיימות, הן בעצם מייצגות את כל המערכת. לא למד על עצמו יצא, למד על הכלל כולו יצא. זאת גישה אחת אפשרית. גישה שנייה היא, במקום של התירו הם התירו, קודחים, מה פתאום, מי אתה ומה אתה שתתיר את זה, ואיך תוכל לבוא ולהגיד שבמקום הפסד, בשביל הכסף שלך, בשביל ההנבחה הכלכלית שלך, כמוכן לבוא על דברי סופרים, והרי יש כל מיני גמרות שמדברות בחומרתם וחשיבותם של דרבנן, למשל, גמרות בשבת, היימן דבר דרבנן, שרי למיקרי עבריאנה. אדם עובר יסוד רבנן, הוא עבריין. עבריין, כמובן, כבי שמיה. מי שיוצא בבן יונה בשערי תשובה בתחילת חלק ג' יש לו רשימה של משהו מימון בשס של החומרה של איסורים מעמיד רבנן. אז ממילא, איפה שחזל ויתרו נקודתית, זה מותר, אבל כללית אסור. עכשיו, הדבר הזה מביא אותנו בעצם לאותה גמרא בכתובות. לפני שאני אתחיל, אני אקח קטע באור שמח קודם. זה בהלכות סנהדרין פרק ט"ו הלכה א'. הוא מדבר שם לגבי צער, ולא הפסד, אלא צער. ובמצטער לא מצאנו דנדחה שום מצווה מפני צער. אדרבה, בסוכה כתוב, תשעו כן תדעו, לפתור מצטער. אבל זה דווקא בסוכה, בגלל תשעו כן תדעו, וכללית, מצטער חייב בכל המצוות. ובזה בטלו דברי מי שרצה לפקפק, דמצטער ימותר בכל איסורים מדבריהם. מקו החומר, וראיתי שלקח דבר משות חבות יאיר, שיר כן זה והשתקע זה ולא יאמר. וכן הוא בעצמו הביא מהד רבי חש ומאב, והרבה היה להריך עכשיו אין כאן מקומו, ולא באתי רק להרוס הראיה שהתבר במחבר ענה בספרו. אז אני לא יודע מי, לבד, היכי שפרשו חכמים. ובצר בעלי חיים, היכי שפרשו וכו'. עכשיו, אני לא יודע מי זה המחבר הזה, התשובה בחוות יאיר היא מצד אחד באמת מרחיבה את היתר הזה. דובר שמקרה שכהן היה בחצר הבית שלו ומת, כאילו הוא היה בחצר ואז מת מישהו בתוך הבניין. עכשיו דובר שם גם בצפון אירופה בחורף. אז השאלה היא כזאת, האם הכהן, עכשיו בשביל שהוא יוכל להצטייד ומעיל ופשך השכנים, האם הוא יכול להיכנס הביתה לקחת את הציוד שלו, וגם אין עוד דרך לצאת מהחצר, אלא אם כן הוא פותח הבית. אז אופציה אחת, להיכנס הביתה שתי דקות, ואחרי זה ללכת לשכנים, אופציה שנייה הייתה להשאיר אותו בחצר ולהדליק שם מדורה, עד שהציוד המת. אז הוא כותב שם, כהן עומד בחצרו, ובוגד בפיתו שיש מת בשכונתו, והם ימות החורף והקור גדול עם רוח אדיר וחזק, ונשאלתי אם מותר לרוץ דרך הבית החוצה, דרך הבית שהגיע החוצה, להיכנס לבית שכנו, שאם יישאר שם יסבול צער גדול מהקור, אף כי ישב חשכים ואינוג עלו, או תוך פנס כולי היי ואולי, ומפני שלא הייתי מעל דעת, אמרתי מה אני אכניס ראשי, ומה גם שנראה לי שמותר, וכן רוצים לראות בזה כלל, ושאולי אב בית דין, מורה צדק ואסר, רק יבעירו לו אש תמיד תוקד, ויוצאו אליו מזונו, וצוחי לינה, וכך נעשה. אמנם, אילו היה מותר אליי לראות, הייתי מטה לרוץ החוצה, כי מחר שמת באותו בית, אין כיסת הכהן לבית, הוא יישום מדאורייתא, ומו חזר, וכמה יתוך, משום צער לא גזרו, וכמה גמרא בכתובות הסמנף, גם בגונח מותר לנהוג חן מבהמה, וכולי, לכך סברה, ונטילו מצער הזה, כמו צער דגונח, ואף כי ודאי יש פה פקפק, אולי זה לא אותו המצב, וגם אפילו הצער כאב בגבושני, תדע שאין דמות צער לצער, וקודם כל, מי יכול במשרד הקרס להחמיר? אז בעצם, כל דבר הולך בכיוון הזה, שאם יתיר משום צער, אז אנחנו נרחיב את זה עכשיו בכל מיני מקרים נוספים של צער. כן, את זה הוא שמח, כמובן, מתקומם בצורה מאוד חריפה. עכשיו, נשאל את עצמנו, הגמרא בכתובות באמת, כי הוא פה דן על הגמרא אחרת, אבל הוא הכיר את הגמרא בכתובות כמובן, אז מה יעשה עם זה? אז כאן... בעצם מגיעים לנקודה. עכשיו הוא לא רק דברנו דאורייתא, השאלה היא מה טיב המלאכה. לדעתו כנראה יש הבדל בין איסור דרבנן כלאחר יד לבין איסור דרבנן שלא כלאחר, או סליחה, איסור דאורייתא כלאחר יד לבין איסור דרבנן רגיל. ופה בעצם צריכים לשאול מדוע כלאחר יד מותר. כלאחר יד אני אמר את זה רק בחצי משפט, אבני נזר וסליחה, גליטל בתחילת ספרו מדבר שני סוגי כלאחר יד. יש כלאחר יד, שמעתם זו מלאכה טובה, אבל היא לא, זה לא הדרך הרגילה. למשל, בדרך כלל אדם בא ומדליק את האור עם האצבע שלו. עכשיו הוא יכול במקום זה לבוא להדליק עם כף היד. אחת הפעולה היא, די, היא לא קשה והיא די, די נורמטיבית. או אני, אם אני אדליק את האור ביד שמאל במקום יד ימין, זה לא יפגע בפעולה, אז זה לא רגיל, בדרך כלל אני משתמש ביד ימין, ואת השתמש יש ביד שמאל. הפעולה אותה פעולה. לעומת זאת, אם אני אבוא ואני אעשה, אעשות את זה עם האף, כמו אותו, עם תנוך האוזן, אז גם אני אצליח, זה יהיה קשה ולא לא תהיה לי שליטה, זה יהיה... זה יהיה בעצם, זה לא יהיה הבדל כמותי או לא רגיל, זה יפגע בפעולה בצורה מהותי. יש כאלה, אם אני אכתוב במקום יד ימין, אני אכתוב נשים את כלאחר ידי, אז הכתב יצא לא טוב. בכל, יש כלאחר יד שהוא פוגע באיכות הפעולה, ויש כלאחר יד שאיננו פוגע. כאן, אם אנחנו נצא מתוך הנחה שמדובר בכלאחר יד שפוג... שלא פוגע לאיכות הפעולה, אז באמת יכול איתן אחרי זה דרבנן עם אחרי. בעצם זה סוד אורייתא, אז אני פטור כי זה מערכת מחשבת. אבל עשיתי פעולה מלאכה בשבת. אז לכאורה קל וחומר שדרבנן עם אחרי, אם זה מותר, גם אחרים מותרים. אם אני אניח שדובר בו בפעולה שהיא בכלל לא פעולה, שכלאחר יד פוגע לא ברגילות, אלא זה אומר, זה כמעט לא מעשה שלי, או זה מעשה סוג ג' אז אם אלא, אני לא יכול מזה להשליך לגבי דרבנן שאדם עושה מעשה איסור בידיו בצורה משוכללת ותקינה. מחירות, המקרה הזה שמתקן כלאחר יד, יש בו יתרון וחיסרון. צריך לדעת, הוא חמור יותר, כי זה דאורייתא. הבסיס, המלאכה כשעצמה, התיקון, זה מלאכה דאורייתא. מאידך, הדרך שעושה את זה, לא, לא, לא התוצאה, אלא דרך הפעולה, יכול להיות שיסוג בית. אז אם אין, אני יכול לבוא ולומר, איסור דרבנן כלאחר יד הוא קל יותר, איסור דאורייתא כלאחר יד הוא קל יותר, כי בעצם לא פעולה שלי, או היא פעולה שבצורה מאוד מאוד חלשה שלי, לעומת איסור דרבנן בידיים, זה חמור יותר. עכשיו, מי שבא וטוען, שרק מקום שהתירו, התירו, אז כאמור, לכאורה, זה הכוונה, שאני לא יכול להשליך מכלאחר יד לגבי דרבננים שבו אדם פועל בצורה משוכללת. שהדבר הזה, בכל שבת, כנראה מחלוקת בראשונים. אני הבאתי פה את הגמרא קודם, באדם שמגיע מאוחר, ופורק את השק על הקטמת, פורק את השק. עכשיו, מזה היו ראשונים שהסיקו, שכל ישראל דבנן, או לפחות ישראל דבנן מרכזיים, מותרים בשבת במקום הפסד. הדין המרכזי זה מוקצה. יש אדם מוקצה, ועכשיו הוא פחד מגנבים. האם מותר להזיז מוקצה? מגיש לי בחצר שהוא חבץ יקר, שהוא מוקצה, האם אני יכול להזיז אותו בשבת? אז אני קורא פה מתוך, אני קורא מתוך המגיד משנה, זה במגיד משנה פרק ו' הלכות שבת, הלכה כ"ב נדמה לי. בתוספות כתבו, מכאן יש ללמוד מי שמתעלם מן הליסטים ומן השלטון, שמותר לקטל המעות כדי להחביאן, משום הפסד התירו לו לטלטלן. פתחו עליהם הרמב"ן והרשב"זל, ונתן טעם הרשב"זל לאיסור ואמר שבכאן לא התירו לו דבר קל משום הפסד ממונו, יש לו לבוא לדבר חמור. מה שהרמב"ן והרשב"ז טוענים זה כאן. תוספות אומרים, מותר לטלטל כסף, ולכאורה כל דרבננים שדומים, במקום הפסד. למה? כי במקום הפסד, לא גוזו רבנן. לפחות במקום הפסד מרובה. לעומת זאת, הרמב"ן והרשב"א אומרים שכל היתר באותה גמרא זה אך ורק כי חששו שאם לא יתירו לו, יעשה איסור חמור יותר. יתירו איסור דרבנן כדי שלא יבוא איסור דאורייתא. כמו שהרמב"ן אומר במקום אחר שם, שאם יש שריפה בבית, מותר להגיד לגוי שיכבה את זה. למה? כי אם אנחנו לא התירו להגיד לגוי לכבות, הוא יכבה את זה בעצמו. אז יש כמה איסורים שהתירו על מנת לעצור את האדם מאיסור חמור יותר. אז מה נאמר זה גם פה ככה. אם אתה תאסור עליו לעשות את זה, הוא יעשה איסור חמור יותר. אבל, ופה יש גם הנחה מסוימת, שמדובר בסיטואציה של בהלה. זאת אומרת, הוא מגיע מורחב, הוא לא רוצה לחשוב ולא מתכנן, אלא הוא פועל במהירות, וממילא הוא עלול לעבור איסורים. אבל אומר הרמב"ן, במקום סתם, איסור דרבנן, אסור לעבור בגלל הפסד. בעוד שהתוספות אומרים שזה דרבנן והפסד מתיר, במילים אחרות זה מדובר בעיקרון כללי, הגמרא אמרה זה מקרה אחד, ואנחנו נרחיב את זה לכל המקרים. הרמב"ן מניח שבכל שבת אין יותר כזה בכלל, רק ברוב המקומות שאמרו את זה, זה רק בשביל לעצור אותך מדברים אחרים, ובכתובות, כנראה שכילך היד שונה. הוא לא מתייחס לזה, אבל אני מניח שזה הסבר שלו, שכילך היד שונה, ולעומת זאת, עדיין זה כילך היד, אין החנם יהיה מותר, אבל לא כילך היד, אז אכן דתו יהיה אסור. ומחלות הזאת, כי מעין מה שבאתי מהאוסמח, אומרת החברות יאיר בצער, זה פחות למחלות זאת לגבי הפסד, שהרמב"ן די סותם את הגולה לאפשרות הזאת, לעומת זאת, בית הסופות כאמור די מרחיבים את היתר הזה. שהנושא הזה נידון, נוצר נרחבת לגבי שמיטה, אבל כאן יהיה שיקול נוסף, שזה אני בכוונה חיכית עם הסיפור הזה של שמיטה, העיקרון הזה נידון באחרונים, אבל נתחיל פה קצת לפרוס את הרקע. באותה גמרא במועד קטן שצאתי קודם, אז ממש ככה, בישלם המועד משום תירחה, ומקום פסד לא גזו הבנן, וזה כבר דיברנו, אבל שביעית, גם בשביעית מותר להשקות, כאילו מלאכות שביעית מותר בשנת השמיטה להשקות את השדות, אבל שביעית, בין למען דאמר שאיסו השקיה משום זורע, ובין למען דאמר שאיסו השקיה זה משום חורש, זריעה וחורשה בשביעית משארי. איך המשנה מתירה להשקות בשביעית? הרי זה איסור דאורייתא, וישראל דאורייתא לא מתאים משום הפסד. מה באי בשביל הזמן הזה ורבי היא, תהיינו ששביתה בזמן הזה דרבנן, ולכן מדובר באיסור דרבנן. רב אמר, אפילו תמה רבנן, כאילו גם בדאורייתא, כאילו גם בשביתה בזמן הזה דאורייתא, אבות עשה רחמנה, תולדות עשה רחמנה. והשקיה זה תולדה ולא אב, נכון ככה. לפי הבאי מדובר באיסור דרבנן כי זה שביתה בזמן הזה, כי רב מדובר באיסור דרבנן כי זה תולדה ולא אב. ובין כך ובין כך מורידים את זה מדאורייתא לדרבנן, ואז זה מותר. אז הנה לנו שוב פעם, שברגע שהורדתי את זה מאיסור דאורייתא לאיסור דרבנן, איסור דרבנן מקום הפסד לא גזור. זה בעצם יכול תומך בקו, איסור דרבנן בהפסד מרובה שוב פעם, לא, בעצם לא מה, בעצם לא גוזרים ישראל דרבנן בהפסד, בהפסד מרובה. ובאמת היו כאלו שבאו ואמרו שבשמיטה כל הפסד מותר. עכשיו, הדוגמה הזאת פה, הרחת, רק צריך לשים את זה כרגע בסוגריים, אני מוכר יוסף מסביר שמה, שהגמרא אומרת, אמנם בשפה קצת מפותלת, דעתו זה אך ורק בהשקיה, כי השקיה היא מלאכה גרועה. למרות שמלאכה היא מלאכה סוג ב' ולכן, אבל שהגמרא בעולם לא התירה עבודות אחרות. זה דיון מסגרת של השביתה ואני כרגע לא נכנס לזה, אבל כדאי לדעת שדעתו הגמרא לא אומרת, דעתו הגמרא אוסרת כל מיני עבודות אחרות בשמיטה ויתר רק מנחה מסוימת. אם נצא כרגע דעת החולקים עליו, שמה בעצם מתירה דרבנן בשמיטה. אז באו בית הלוי והנציב, הם היו מראשי האוסרים בפולמוס השמיטה הראשון הגדול, ושניהם מצטטים את האפשרות הזאת. אני קורא את הנציב, זה חלק ב' בשו"ת שלו, סימן נ"ו. והנה הרבה מרבני הזמן יוצאים במחול לבקש עצה ותושייה עבור אחינו היקרים והקרובים בארץ הקודש בשנת השמיטה. ביתי מהבית דומה שלא כדין תורה, ואמרתי לזרור תלווה את הטבע מן הבא, והתלבנו והמסכים יבינו, רב אחד, כי חם לבבו על מעוות נפש אחר בני ישראל בארץ, הפריז על המידה וכתב, שאפילו היה שפיל בזמן הזה, דאורייתא היה מקום להקל, פידוי התוס בסנהדרין, נשתוממתי לראות שרב יתיר בפום באיסור דאורייתא בשביל מזון האישה והבנים, באמרו שפיקוח נפש. עכשיו, פה הוא מעלה הצעה רדיקלית בשם אותו רב שהנציב חושב שעשו על זה דל שפתיים. בעצם, הוא בעצם טוען שמותר למטרות של פרנסה לתת גם דאורייתא. זה מתבסס כבר בסנהדרין דף כ"ו, ניגע בזה אולי בהמשך. כרגע אני עובר על זה כדי להתמקד בדרבנן. ואפילו נעימה, דאחד יושבים בזמן הזה דרבנן, צריכה ראיה רבה שמותר לבוא לאיסור דרבנן משום פרנסת אישה ובנים, וכל סמיכותם של הרבנים אשר התיר עד עתה, יסוד ראייתם. הגעתי פה קצת. אמינה, במתותא מינייכו רבנן. אם כל תמוש מכי הפסד ממון, שהשדות נשארים בורים בשעת השמיטה, ואין הם מוצא לחיות נפשם, וכבר אמרתם ששביל בזמן הזה דרבנן מותר משום הפסד, אם כן נפל יסוד אבא משביל בבירה. פה הוא אומר, פה הוא מעל פה נקודה קריטית. הוא אומר ככה, בית הלוי אחרי זה יאמר קצת יותר חריפה. הנציב אומר ככה, באו חכמים ועשו שביל בזמן הזה. עכשיו, איסור שביל בהגדרה מה אומר? שמפסיד כסף. האם בן אדם הוא חקלאי, ואתה אומר לו שכל הפירות הם הפקר, אז ברגע שהתורה נתנה איסור שביעית, אז מה היא אמרה? היא אמרה, מדאורייתא. מדאורייתא שביעית, בשביל של דבר שמפסידים כסף. כי יש לך הכנסה, ומפקירים לך את זה. או איסור שבת. במקום לעבוד בשבת, זה שבת בבית. אז כמובן, אנחנו לא נגיד, מקום הפסד, מותר לעבוד בשבת. למה? זה מקום הפסד. עכשיו, גם לא נגיד שאדם שהעבודה שלו בשבת זה יסוד רבנן. הוא לא עובד במחשבים, לא במהלוס לכתוב, לא עושה שום דבר, הכל אף ורק דרבנן. אז לא נגיד, בסדר, אז תעבוד בשבת. למה מקום יסוד רבנן, אז איתרנו הפסד. אומר בית הלוי, אם אדם, לא נגיד, סליחה, הוא יכול לעבוד בריבית רבנן, למה מקום הפסד? כל יסורי ריבית רבנן, ברור שבאו למנוע רווחים כאלו. ויסורי שביעית רבנן, אם המשניות בשני הפרקים הראשונים של מסכת שביעית נותנים לשם רשימה ארוכה של איסורים מדרבנן בשביעית, אז ברור שזה נורא, זה בא על חשבון של הפסד. וזה אין ספק שהוא צודק, איש לא יחלוק על זה. אז דבר אחד צריך להבהיר חד משמעי. כשאנחנו מדברים על פסיידה, זה הפסד שהוא מקרי ולא יכול להיות מהדין. זאת אומרת, כל מה שבהגדרה כלול בדין, בוודאי שעשו מקום הפסד. המקרים שם זה למשל צינור סתום מביוב. יכול שבת, לא כתוב שבשום מקום תסתום את הצינור בשבת. זה מקרי, ואז השם מה עושים? לחירות, זה משהו שהוא חריג. לא לעבוד בשבת, זה מובנה באיסור. אותו הדבר בכל הדמות האחרות. אך ורק דברים שהם, זה מקרה שהזדמן. מה שסטנדרט כלול באיסור, אז ברור שמקום הפסד, לא מתירים את זה לא בדאורייתא ולא בדרבנן, ובוודאי שהנציב צודק, שכל איסורי שביעית דרבנן גורמים להפסדים. איש לא בא בטוען נגד זה. השאלה היא אך ורק הפסדים מזדמנים, אוצר מזדמן. למשל, אם אדם יגיד, אני לא אוהב לשם עסוקה, למה? אני לא אוהב לשם בחוץ. אז אני לא אגיד שהוא מצטער. מצטער זה אך ורק, אם זה שם דבורים, אתה הוגש, נהיינו משהו שלא מובנה להגדת המצווה, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה ודאי נכון. אז וממילא הוא פה, הוא אפשר ממש לועג לדעות האחרות, ובית הלוי כותב אותו דבר כמו מעצמו, אלא, וכאן, כזה שוב, אמיה ומתותא מניחו רבנן, אם כל תמוד שביעית כהפסד ממש, אז לא נשארים בורים בשנת השמיטה, ואין להם מוצא לחיות נפשם, כבר אמרת, שביעית בזמן זה דרבנן, מותר משום הפסד, אם כן, נפל יסוד דבר בשביעית בבירה, ואדרבה, חזיין, בריש מועד קטן, וכולי. על כוח אחד, זה לא מיקי פסיידה, וכולי. עכשיו, אז בזה הוא ודאי צודק, אבל, מה חשבו המתירים? ודאי צודק שזה נשמע כמגוחך. אז כאן מגיעים להבחנה נוספת קריטית. כך שנייה אחת הרמב״ם, כשהוא מסביר למה בשביעית מותר בתנאים מסוימים. כי לא מותר להשקות בשביעית. אז הרמב״ם מוסיף כך. זה פרק א' הלכה, י' מחוד שמיטה ויובל. ומפני מה התירו כל אלה, שאם לא ישקה, תיישא הארץ מלאכה, וימות כל העת שבא. והואיל, יישאו הדברים האלו כיצא מדבריהם, וגוזרו על אלו שאין עשו מהתואר, אותם שני אבות שני תולדות, שם כמו שביארנו. מה שהרמב״ם אומר, זה ש... אם זה בסדר רגיל, כמו שהנציב אומר, אם אסור מדרבנן לרסס, למשל בשביעית, אז בואו שאותו הפסד שיש בין עץ מרוסס לעץ לא מרוסס, ברור שזה בסדר לא יתיר את זה. הבעיה בהשקיה, זה לא הפסד שתפסיד עכשיו, אתה תפסיד הפסד פי עשר, פי מאה גרוע מזה. זאת אומרת, זה לא שתפסיד את תוספת כל השדה תמות. זאת אומרת, הבעיה בהפסד פה היא בעצם, צריך לעשות איזושהי הבחנה בין מה שקראת לפעמים בחזה, בין הפסד, שחזה קשורים אחרים חיי נפש. זאת אומרת, ישנם דברים שהם לא סתם הפסד, אני צריך להרסס, הריסוס נותן לי עוד 5%, אני הפסדתי את ה-5%. אם אני לא הרסס, אני הפסדתי את ה-100%. או בית אחרת, ישנם מציאויות או מצבים, למשל, אדם, אדם יש לו, אותו הדבר העבד בכל המועד. כמו שמעתי לפני כן, לא נבין איזה ראייה. דבר עבד בכל המועד, זה לא שאתה עושה את ההכנסה של אותו יום. מה זה דבר העבד? שאם אתה לא תגיש את הטופס הזה בזמן, אז לא תפסיד יום, תפסיד שנה. אם אתה לא תספק את הסחורה בזמן, אז לא שלא יקטעים לך בכל המועד, לא יקטעים לך כל השנה. וכן הלאה. זאת אומרת שבעצם ההפסד הוא הרבה יותר מה... עכשיו כאן, זה מה שרמב"ם טוען שם, הרמב"ם אומר, הבעיה של ההשקיה, שכל השדה ילך. וזה גם הבעיה פה, זה מה שבעצם היה שם הדיון בשמיטה, או ניקח עוד דבר מחמץ. למה מתאים מכרת חמץ? אז לא שם, לא מדבר בהרמה, אבל בעצם מה הרעיון של להתאים מכרת חמץ? ואם אומרים, התורה אמרה, לסוף חמץ, אתה מחזיק חמץ בבית. אם יש לך מפעל ספגטי, או אם יש לך מבשלת בירה, אז המשמעות זה לא להפסיד שבעה ימים חמץ במדף שלך. המשמעות היא לקפח את פרנסתך. אז זה אנחנו מאפשרים לך להעריב. כי ההנחה היא שההפסד בו הוא לא לאותו יום, הוא דיספרופורציונלי לחלוטין לכל הנעשה. וזה בעצם היה ויכוח שם. הרבנים המתירים, הם לא באו ואמרו, יהיה קצת פחות פירות יפים. הם באו בעצם אמרו שכל המערכת תתמוטט. שאם לא ייתנו, אם לא יתירו ישראל דרבנן בשביעית, וכרגע זה הדין הזה, לא על יותר מחירה או אפשרות אחרות שהם העלו. הם באו, צריכים להתיר ישראל דרבנן, כי מבלי זה כל ההתיישבות תתמוטט. ואז אנחנו לא מדברים על... מקום הפסד סתם. אנחנו מדברים על הפסד... עכשיו, פה אני יכול לומר זו, הפסד גדול יתירו, אבל יש מקום, זה לא הפסד גדול. אני אקרא פה, זה לא שזה קצת הפסד או הרבה הפסד, מרובה או מועט. נקודה היא זה כבר... אז אדמה מסוימת, זה מת, הפסד גדול, הפסד קטן. אדמה מסוימת, זה פשוט הופך להיות אונס. וכל מה שמעתי בהתחלה, שבעצם המשל הקריטית פה היא, איפה אני מעביר את הגבול בין אונס להפסד? ניקח למשל את המדרש, תיקום השם ברגליהם, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. אם אני לוקח עם אדם את ממונו, אבל יש מקום, זה אונס, זה לא רק הפסד. או בבית אחרת, מבחינתם, לבוא ולהגיד שההתיישבות צריכה להתמוטט, ושאי אפשר בכלל לקיים פה את זה, אז זה לא שאלה של הפסד. זה שאלה שבעצם, שכאן זה חיי נפש, או נקרא לזה, אז שנצרו פיקוח נפש במובן שימותו בהכרח. אבל זה כן חיי נפש במובן הזה שכל העסק יתמוטט, וזה כבר לא שיקול בבדי של הפסד. זה נדמה לי מה שאותם, זה בחינתם כבר סוג של אונס, זה לא סוג של הפסד. זה בעוד מה שאותם מתירים חשבו. עכשיו, הנציב התחיל שהוא צא מישהו כזה שמה שגם בדורייתא זה ככה. הבסיס זה מה בסנהדרין. מה בסנהדרין, עכשיו ביאנה אמר, פוקו וזירו בשביעית משום ארנונה. שהוא בעצם התיר איסורי שביעית בגלל עול המיסים של הרומאים. עכשיו, יש בראשונים גישה רווחת, זה פיקוח נפש. מתחשב בהתנהלות של הרומאים לפני 1800 שנה, זה תירוץ לא רק סביר, הוא כמעט מתבקש. זה לא תירוץ, זה הסבר. סביר מאוד שאם לא היו משמים את הארנונה, זה פיקוח נפש באמת. וזה כאמור, אין שום בעיה לבוא ולהגדיר זה כפיקוח נפש במובן הפשוט, זה לא היה לו פיקוח נפש שעוד 5 דקות תמות. אז זה פיקוח נפש שגם מאוחר, כמו שראשונים התירו לחבות את הדקה בשבת, הגמרות שעשו לחבות דקה בשבת, ושאמרו שאם אתה גר בשכה של גויים ואתה לא מחבט את הדקה בשבת, יהיה פוגרום, אם לא היום אז בשבוע הבא, אם בשבוע הבא אז בחודש הבא. אז לכן התירו במאה ה-13 לחבות דקות בשכונות של גויים. זה כמו שבימינו מתרים לרופא יהודי לחלל שבת בשביל חולי גוי. זו אותו הנחה שאם זה לא יקרה במוקדם מאוחר זה יהיה פיקוח נפש. זו תשובה, אין בעיה עם הסבר הזה. בכל יש הסבר שני בתוספות שמדובר ב... לא פיקוח נפש ממש, אלא באיזשהו... זאת אומרת, מדובר באיזשהו קושי גדול, שלום מלכות או קושי גדול. עכשיו, הנציב אחרי זה מעריך ששלום מלכות זה היתר מיוחד, ודעתו זה קורא פיקוח נפש. אבל זה לא חייב פיקוח נפש שלום מלכות. זה בכלל יכול להיות משהו מהסגנון הזה. דהיינו, זה ימוטט את ההתיישבות, זה נתפס, זה בעצם, זה לא הפסד. זה בעצם יעצור או יפריע לחיים בצורה מאוד מאוד קשה. זה בגלל ויכוח שהיה שם בשעתו. כרגע שוב פעם, לא מסביב יותר מחירה, אלא מסביב לשיקול הזה, שהם באו ואמרו, לכל הפחות ביסורים כאלו, הפסד, לא הפסד, אלא בעצם פגיעה בחיים זה סוג של אונס, אז אחד מה דאורייתא, זה באמת מאוד מרחיק לכת, לא הזוי, מרחיק לכת, ולכל הפחות דבר דרבננים, אז שבא ואומר שזה מוטט את כל המפעל, אז זה מסביר למדי. הנציב הוא לא מתחשב בזה. דעתו, ישראל דרבנן במקום סדר, שההפסד פה הוא לא, שפה יש ראיותה ומעליותה. הראיותה הוא שהדרבנן הזה מובנה באיסור. זה לא כפי שמעתי קודם משהו חיצוני או צדדי, אלא הראיותה מובנית באיסור. מצד שני, שיעור ההפסד הוא כמו הרבה הרבה יותר משמעותי. עכשיו, זה ויכוח אחד שהתלקח שם. עכשיו, מעבר לך, עכשיו, פה עכשיו צריך להוסיף עוד נקודה. בנציב, זה הדיון המרכזי שלו. כי עכשיו, גם הוא, גם את הלוי, טענו עוד טענה. הטענה הזאת היא שהפסד שמובנה באיסור לדתם לא מתיר, והם דוחים את הרעיון שההפסד פה מוכפל ומשולש וכו'. הם טענו גם טענה נוספת, הם טענו שגם אסור לומר שסתם דבנן מותר משום הפסד. בעצם החזירו אותנו לוויכוח בין התוספות, הרמב"ן שם בשבת. כי משום הנציב פה, זה באמת כל מילי דסו רבנן, אפילו מקום סדר לא שרינה. אני לא כך יודע למה לא הוא ולא בית הלוי מצטטים את המחלוקת שם בסוף שבת. ולמה זה? זה הטענה. זה באמת כל מילי דסו רבנן, אפילו מקום סדר לא שרינה. ואז הוא הולך וממשיך לקנות את הטענה הזאת. בית הלוי אומר זאת בצורה קצת יותר למדנית. זה חלק ג' סימן א', סעיף קטן ח'. סליחה, אני קורא עכשיו סעיף קטן ד', סעיף קטן ז'. עוד זאת דע, כי לא כל תקנות רבנן דומים, ויש בהם חילוקים. יש למה שעשו חכמים, או שתקנו בדבר שבעצמו, שזה הדבר אם בו איסור דאורייתא, ורק משום סייג וגדר שלא יפגעו בדאורייתא וכדומה, הוא דמוס בקדם הנקה, אמנם מה שדבר בעצמו, מצווה דאורייתא, והמקיימה עושה אותה מצווה ממש, שתורה צוותה לב, רק מצד אחר לא מחויבה בזמן הזה, כמו איסור שביעית, אם נאמר, זו ודאי קדושה גם אתה, כן, הרי מקיימה עושה מצווה דאורייתא, הוא אומר ככה, הוא עושה פה, הוא בעצם מעלה פה את ההבחנה, שיש סוגי דרבנן, בין דרבנן כאין דאורייתא, לדרבנן שלא כאין דאורייתא. בשעס, הדבר הזה מפורש ביותר, אם אני לא טועה, בגיטין דף סמך דלת עמוד בית. עכשיו הגמרא מבחינה בין גם כן, ניסוד רבנן כן דאורייתא תיקון, ניסוד רבנן שלא כן דאורייתא. שבעצם החילוק הוא כזה, ישנם דרבנן שהם אך רק גזרה. ניקח דוגמה, בלי כרגע לנתח את הדוגמה, בשר וחלב. זה גזרה. שניות להריות. גזרה. לעומת זאת, יש דרבננים שמרחבה שדאורייתא. למשל, ניקח דוגמה מעניינת. יש גמרא מפסחים שמדברת אם אדם מקדש אישה בחמץ דרבנן. אז חמץ אסור בהנאה, חמץ לא מקודשת, אז מקדש, מה אם אדם מקדש אישה?